אז ככה ממש כאילו שאנחנו בלייב, ציפי ואני סיימנו לפני כמה שעות לראות, לא יודע איך להגדיר את זה, poetry in motion, the unprobable, the un, לא יודע מה, מה שנגיד על זה. אנחנו מדברים על המשחק, על המשחק מספר 4 בבוסטון, גולדן סטייט בפיגור משחק, חוזרת למשחק 4, עם הגב לקיר זאת פלישה, אבל זה היה עם כל הגוף לקיר, עם לא יודע מה, עם כל סן פרנסיסקו, עם כל קליפורניה לקיר. היי ציפי, מה שלומך?
היי טובי, בסדר גמור, מה שלומך?
אני בסדר. אני גמרתי עם הקטע הזה של לקום בשלוש וחצי, ארבע לפנות בוקר לראות משחקים. פעם כשהיינו ילדים קטנים, היינו נוסעים לגלי צהל או למעריב לראות את הדברים האלה בזמן אמת, בתחנות שונות ומשונות. עכשיו אני דואג לא לפתוח טוויטר ולא לפתוח את הטלפון, ובעיקר בשבת, אז זה קל יותר. אצלך את הספקת לישון ולקום, אצלנו זה היה לפני כמה שעות. תשמעי, אני אגיד לך ככה, ואחר כך ניתן לך לשפוך את ההתרשמות הראשונית, נתחיל עם האימפרשנס באמת הכי מיידיים שיש לי מהמשחק ואחר כך שלך. כמעט לכל אורך המשחק, ונגיד גולדן סטייט ניצחו ב-10 הפרש, ההפרש אין לו שום משמעות, התחושה שלי הייתה שזה לא יכול להימשך, שלבוסטון יש את כל הכלים לחזור, לנצח, לקחת 3-1 בסדרה ולגמור אותה, ואז פשוט נתקלנו במחזה שלא יאמן, ששחקן אחד יחיד ומיוחד בהיסטוריה ובוודאי בדורו, ועליו נדבר. איך את הרגשת עם זה?
אני הרגשתי שאני רואה, קודם כל אני מסכימה איתך שעד עמוק בתוך הרבע הרביעי, הייתי בטוחה שזה יהיה 3-1, אני באופן כללי לאורך הסדרה הזו השתכנעתי שבוסטון היא הקבוצה הטובה יותר מהשתיים, והייתי בטוחה שאנחנו הולכים ל-3-1 ושזה יהיה הסוף, כי הווריורס הנוכחים לא חוזרים מ-3-1. ומה שראינו, אני חושבת זה שחקן שהוא כבר ככה מהגדולים בהיסטוריה, לוקח את עצמו לפאזה אחרת. וזה היה מדהים לראות, אתה באמת, להגיד שאין מילים, זה בדיוק כמו קלישאת אגב לקיר, ובשני המקרים זה פשוט ככה, אתה מסתכל ואתה לא מאמין, הוא זורק כדורים, הוא לא רואה את הסל והכל נכנס, אני חושבת שפעם אחת הכדור פגע בטבעת, בדרכו פנימה, כל שאר הזריקות שלו נכנסו, שמעת את הרשת, זה היה פשוט מדהים, אבל מעבר לזה אנחנו יודעים שסטף קרי יכול להתפוצץ ככה, זה קרה לו כל כך הרבה פעמים בקריירה. מה שהדהים כאן באמת, זה שהוא עשה משהו שאנשים חשבו שהוא לא מסוגל, וזה לקחת את הקבוצה לבד, כשיש לו מינימום עזרה, הוא קיבל עזרה מאנדרו ויקינס, שגדל בסדרה הזו להיות מספר 2 בווריורס, הוא קיבל עזרה משחקנים שנלחמו ושמרו וכו' וכו', אבל הוא לקח את הכל לבד על הגב, זה הזכיר את לברון בקליבלנד, זה הזכיר את מייקל ג'ורדן בחלקים בחלק מהאליפויות של שיקגו, זה היה פשוט מדהים. הדברים האחרים שאני מסתכלת עליהם, סטף קרי לוקח 10 ריבאונדים,
חלקם בהתקפה,
חלקם בהתקפה, כל מיני, את יודע, הדקות שהוא שיחק, הריכוז שהוא היה בו, וגם האמוציות שלו, בדרך כלל הוא לא כזה אמוציונלי. אתה ראית שחקן שבעיניי לא עומד בשום מבחנים יותר, הוא עבר את כולם, אבל ראית שחקן שיש לו, שהוא חושב שיש לו עדיין מה להוכיח, והוא בא למשחק הזה, ומה שהוא עשה, קודם כל זה כמובן משנה את הסדרה לגמרי, אנחנו הולכים עכשיו לטוב משלושה עם שני משחקים בסן פרנסיסקו, זה עולם אחר לגמרי, הוא גם שינה את הסדרה לגמרי, אבל הוא באמת לקח את עצמו לספרות, אתה יודע, מי שלא מסוגל עדיין להכיר בעובדה שמדובר באחד מ10 השחקנים הגדולים בהיסטוריה, עם כל הכבוד, אי אפשר להתייחס אליו ברצינות יותר. זה הרושם כאילו הראשוני, עכשיו אפשר לדבר על דברים מסביב, כן. באמת על ויגינס, אפשר לדבר על סטיב קר, שראינו כן. ממנו את ה... אני חושבת שהוא הרגיש מושפל עד עכשיו, להפסיד ככה למאמן רוקי, וראינו ממנו, הוא הוציא את כל התחרותיות המפורסמת שהכרנו שלו, שכשחקן, הוא הגיב יוצא מהכלל, הוא לא ראה בעיניים, הוא הושיב את דריימונד גרין ברבע האחרון, כלום, הוא עשה, הוא ירד לגליצ'ים מהספסל, זו הייתה תגובה
מאוד מושפלת. הוא לקח טכנית, כמו כן? טובי המאמנים בהיסטוריה, כן? שידעת שהוא עושה את זה, for the team, זה לא, כאילו מקרים כאלה במשחק יש אלף, זה לא משהו שהיה אמור להקפיץ אותו יותר מדי.
הוא הגיב ב, אתה יודע, זה לא דומה, אבל הוא הגיב ברמות של קר, הוא הגיב, של קרי, הוא הגיב ב, כמו מייקל ג'ורדן, he took it personally, ממש, אתה ראית אותו, יורד לגליצ'ים, זה היה, זו הייתה הופעה מאוד מרשימה של מאמן גדול.
כן, אוקיי, אז אנחנו כמובן, ככל שיותיר לנו הזמן, אני אגיד את הטיפה עסוקה הבוקר, הבוקר שלך, אז יש לנו, וזה בסדר, זה, לפעמים צריך פרקים קצת יותר מהודקים, וזה ממש, ממש הזמן לזה, ואני גם אסבר שאנחנו מקליטים את זה ממש כשהכל טרי, אני אפילו לא ראיתי את כל המסיבות העיתונאים, ולא עקבתי עד הסוף, אבל מפה, מהציטוטים מפה ומשם, אני מבין שהעולם שלנו, עולם הספורט, עולם העיתונות הספורט, צייצני הספורט, whatever, באקסטאזה מוחלטת הבוקר, הבוקר, הלילה, זה באמת היה מחזה מהדברים ששכחנו שהם קיימים, אני זוכר את זה באמת משנים אחרות לגמרי, גם באליפויות של גולדן סטייט האחרונות, בוודאי במה שקרה מאז, בסדר, את יודעת, קבוצה ניצחה, קבוצה הפסידה, דבר כזה אני לא זוכר הרבה זמן. אני אגיד לך ככה, הסיפור עם קרי הרי הוא מורכב, כי הוא לקח את מישהו מהחברים שלנו בטוויטר, גיל, כתב שכמה פעמים בוקר בכל מיני שרשורים, שקרי טוב יותר בעונה הזאת, בגיל 34, מה שהוא היה בשתי עונות ה-MVP שלו, ואני מסכים ב-1000%. הוא פשוט שחקן שלם עכשיו, ברמה שלא חשבנו שהוא יכול להיות, בכלל, בשנים של מרק ג'קסון, בשנים הראשונות של קרי בליגה, דון נלסון עוד, הוא היה שחקן חלש יחסית, שביר, הגובה שלו היה משהו שאף אחד לא חשב שאפשר יהיה להתגבר על החוסר הזה של החולשות הגופניות, ולקח לו המון זמן גם לשקם את הרגליים וגם ללמוד איך לא להיפצע פציעות קשות ואיך לשמור, העונה הזאת הוא שומר כמו שהוא לא שמר אף פעם בחיים, עדיין הוא לא יכול להתמודד עם כל מישהו שגבוה ממנו 15-20 סנטימטר, אבל זה מדהים. אבל יותר מכל הדברים האלה, אני חושב שמה שהוא עשה, הוא היה בזון. אני מסתכל עליו כל המשחק, והוא היה במקום שאף שחקן אחר על המגרש לא היה. הוא היה בעולם משלו, הוא ראה את המגרש, הוא ראה את הנקודות בכל משחק, בכל אירוע ספורט, בעיקר בכדורסל שהוא כל כך דינמי והשינויים כל כך מהירים, בניגוד להרבה אלפי ספורט אחרים, הוא ראה, דיברו על זה בהקשר הזה על טום בריידי, שהוא ראה את המהלך עוד לפני שהוא קרה, הוא ראה את הדברים בסדר התרחשות אחרת, היה איזה קטע אחד שהוא לא היה הכי מרהיב שלו בהכל, והבן שני ואני שראינו את המשחק אמרנו, וואו, הוא ידע איפה הוא וכל השאר לא ידעו, הוא לקח ריבאונד התקפה מעל סמארט או משהו, והוא הסתובב, הוא היה עם לאפ חופשי לשים את הכדור בסל, כאשר כל 10 שחקנים, 9 שחקנים האחרים על המגרש, היו עם הפנים לכיוון השני. הוא ידע איפה הוא, וכל השאר לא ידעו איפה הם. וזה מסוג הדברים שאתה אומר, וואו, זה לא ראינו דברים כאלה הרבה זמן. ואני גם לא חושב שמרגשנו שכל כדור שלו נכנס. זה לא היה המצב. הוא פשוט, גם כשהכדורים לא נכנסו, אלה היו זריקות נכונות, זריקות טובות. אגב, הוא לא לקח זריקות ארוכות מדי. הוא לא לקח זריקות, חוץ מאשר אחת שעשו עליו פאול, ברור, טייטום, שזה היה אולי מטר אחרי הקו השלוש, רוב הזריקות שלו היו זריקות שלו, וגם מחצי מרחק, זאת אומרת, החלוקה שלו, יש לי פה את הבוקס, הוא בסך הכל קלה את ה-43 נקודות שלו ב-7 מ-14 מה-3, זה פנטסטי, 50%, אבל דברים שראינו מקרי, 14 מ-26 טוטל, זאת אומרת, הוא היה יעיל ב-50% ומעלה בכל הזריקות שלו, והוא לא הכריח, 14 זריקות שלוש של סטפן קרי במשחק מכריע, זה לא שהוא עשה הכל לבד, הוא עשה הכל כשהיה צריך, והוא נשאר לבד כמעט, אז זה באמת היה משהו יוצא דופן. ובאופן משונה, אני חושב שהסדרה הזאת, קודם כל דיברנו על זה גם בשיחות אחרות, זה לראשונה שזה הכל עליו, ולא רק בגלל שקווין דורנט לא נמצא כאן כרגע, לקחת לו את הפעמיים פיינלס MVP, ולהגיד אני הסקורר הכי טוב בעולם, אגב הוא רב עם דריימונד גרין, זה אחד מהדיסטרקשן הכי מטומטמים שאני זוכר בהיסטוריה של הספורט בעידן הזה, מה אתה מתעסק עם קווין דורנט עכשיו? כל מסיבת עונאים, קווין דורנט כבר 5 שנים לא בשם, מה אתה מתעסק איתו בכלל? זה לא מעניין, זה קשקוש. לא חשוב. זהו, אז קרי זה עליו, וזה מההתחלה עד הסוף, וזה הפעם הראשונה מאז שרי ווסט, זה כמובן לא יקרה, אבל זה פעם ראשונה שמאז שרי ווסט, אם היו צריכים לחלק פרס לשחקן הטוב ביותר בסדרה, win or lose, זה היה סטף קרי. זה כמובן לא יקרה כבר, זה קרה פעם אחת בסדרה, וזה לא יקרה יותר. אבל בואי, אני אחזור אלייך עכשיו. קרי, אמרנו, עשה הכל, אגב, עם קרסוף דפוק, זאת אומרת, חטף מכה רצינית במשחק הקודם, התחילו, כן, כן מפריע, לא מפריע. אני בטוח שכאב לו, אבל הוא הסתדר. תומסון, גרין, פורטר, מעט מאוד עזרה הוא קיבל, בסופו של דבר, היא באה בנקודות קריטיות, והיא באה בסוף, אבל בגדול, אם הוא לא בפוקוס שלו 40 דקות, no way.
לא, לגמרי, וזה אני חושב את הדבר שהכי מפתיע בסדרה הזאת, זה שגולדן סטייט היא כנראה פחות רחבה ופחות עמוקה ממה שחשבנו.
את זוכרת? דיברנו על הספסלים? זה נהיה ליאביליטי.
השחקן התשיעי שלהם יכול לעלות ולעשות 20 נקודות. לא, אתה מגיע לגמר וזו חיה אחרת לגמרי. אני חושב שקליי תומסון עושה הכי טוב שהוא יכול. אני לא חושב שאנחנו נראה את קליי תומסון שהיה לפני הפציעה.
אולי בעוד שנה שנתיים, אם זה, אבל, עם הקו עם השני.
אבל הוא מבוגר, מאוד קשה. אבל אני חושבת שאתמול ראינו גלימפסים של שחקן ההגנה שהוא היה.
כן, בהגנה הוא פתאום נתן כמה רצפים יפים.
כן, ראינו כמה דקות של קליי תומסון השומר כמו שהוא היה, וזה היה קריטי. אני חושב שג'ורדן פול היה לא רע, אני חושב שכל ההבדל פה הוא העזרה האמיתית היחידה שהוא קיבל מוויגנס, שבאמת, כמו שאמרנו בהתחלה, הוא מתרומם בסדרה הזו לשחקן לא כוכב או לא כוכב על, אבל שחקן משלים סופר מוכשר, זאת אומרת, מישהו שיכול פתאום לתת לך 25 נקודות, וגדל להיות שומר מצוין, הבאונדים שלו אתמול, הבעיה הכי גדולה של, 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 של גולדן סטייט מול בוסטון, היא שהסלטיקס הם יותר אתלטיים, יותר גדולים, יותר חזקים. זה התפוצץ להם בפרצוף במשחק השלישי, ואתמול הם באו בידיעה שאוקיי, אנחנו יותר קטנים, זה אומר שכולם נותנים תחת לריבאונד, ולכן אתה מקבל 17 ריבאונדים מוויגינס, 10 מסטף קרי, ואתה מקבל מאמץ קבוצתי של שבוא נמנע מהם לתחון אותנו מתחת לסל, ואחרי זה נראה מה קורה. אז זה עניין אחד. כן, זו באמת ההפתעה הגדולה. הווריורס הם לא כאלה טובים. זה כן נותן לנו, זה כן הופך את הסדרה להם נורא דרמטית, הרבה יותר דרמטית וצמודה מכפי שאנשים חשבו. וזה כן נותן לנו, אנחנו הרי טובי, אנחנו רומנטיקנים של ספורט, אנחנו כאילו, אף אחד מאיתנו לא איזה אוהד פנאט של קבוצה, אנחנו רומנטיקנים, בגלל זה אנחנו חיים בימי מייקל ג'ורדן עד היום. וזה נותן לנו אפשרות לראות את הסיפור המיתולוגי של כוכב אחד, לוקח את הכל עליו ומושך בגבעה. במקרה הזה, מה שבאמת מאוד מרגש, זה שאנחנו לא מדברים פה על תופעת טבע, זה לא לברון וזה לא ג'ורדן.
הוצאת לי את צמד המילים לברון ג'יימס מהפה.
כן, או ג'ורדן, שהיה...
כן, כן, לא, ג'ורדן זה רחוק מדי, אבל אנשים שרואים כן. עכשיו זוכרים את לברון.
כן, זה לא לברון, זה לא קווין דורנט, זה לא תופעות טבע.
זה לא חד קרן, זה לא חד קרן, זה מישהו שנראה לא. כמונו.
זה מישהו שנראה שאתה יכול לראות אותו ברחוב, וזה מישהו שלקח את החולשות שלו, במרכאות, עבד עליהם יותר קשה מכל אחד אחר, אני לא ראיתי מעולם שחקן, אתה מסתכל על קריס פול, בוא נסתכל על פוינט גארדים ברמה, קריס פול, ואין אפילו עוד אחד.
לא, אין פוינט גארדס בעידן הזה של הכדורסל.
אף אחד מהם, אבל אני מדבר כאן כאילו אנשים קטנים בגובה שלו, בקנה המידה הפיזי של קרי, שעשו כזו מטמורפוזה, פשוט לקחו את עצמם, ונכנסו לחדר כושר, ולא יצאו ממנו עד שהם יהיו הענק הירוק, הוא ערימת שרירים עכשיו,
כן.
הוא נורא חזק,
והוא רץ הרבה יותר מכולם, רמת הכושר הגופני, גם כשהוא פצוע, גם כשהוא לא ב-100% מהיכולות הפיזיות שלו, הבן אדם לא מפסיק לרוץ, זה בלתי נתפס.
הכושר הגופני שלו לדעתי הכי טוב בניגה ביפר, אני לא
כן.
רואה מישהו שיכול בכלל לעמוד מולו, ובסוף הוא מבין שהוא יש לו נחיתות פיזית, הוא חיזק את מה שהוא יכול, ואז הוא מגיע היום למצב שבו הוא רץ 20 שניות בהתקפה כדי לברוח משלושה שומרים, הוא מקבל את הכדור בשנייה 22, עדיין יש לו כוח לזרוק מתשעה מטר, זה משהו שלא ראינו, זה בקנה המידה באופן יחסי של התדהמה מהכדורסל, זה כמו לראות את ג'ורדן, זו אותה תדהמה, לא יכול להיות שהוא עושה את הדברים האלה, אדם זורק, אדם לא אמור להכניס את הכדור לסל מתשעה מטר באופן כזה, עם שלושה אנשים עליו, אתמול היה, אני חושבת שאחד, אני חושבת שהסלטיקס שילמו אתמול בפעם הראשונה, את מחיר ההחלטה הדי רציונלית שלהם, במשחקים הראשונים, של אנחנו ניתן לסטף ואנחנו נשמור על האחרים, הוא יעשה את שלו, האחרים, העיקר שהאחרים לא ינצחו אותנו. זה לא עובד ככה. סטף קרי הוא מסוג השחקנים שאתה לא נותן לו, אני ניתן לו ושאחרים לא ינצחו. זה לא עובד ככה.
לא, הוא גם יודע למסור מספיק טוב בשביל, במקרה שאין לו את הזריקה.
בדיוק, ואתמול הם חזרו אוקיי, שמו עליו שניים ושלושה שחקנים.
שלושה, תשמע, היו מקרים של טריפל טים נטו.
והיו קטעים מדהימים ממש, ש... הוא קיבל שניים ושלושה שחקנים, זה אומר ששניים שלושה ווריורס היו חופשים לגמרי, הם קיבלו את הכדור והם עדיין חיפשו למסור לו בחזרה, מוקף בשלושה סלטיקס.
עוד רגע במשחק מהפינה, מהפרימטר, כמו שהם אומרים, שהוא קיבל דאבל טים וכמעט טריפל טים של סמארט, ורוברט וויליאמס שיצא עד למעלה, והוא כדרר, וברגע מסוים סמארט עשה לו דיפלקשן, ואז נדמה היה שיש דאבל דריבל שם, והסתכלנו שוב אחרי זה, זה לא היה דאבל דריבל, והוא כדרר אותם באיזשהו שלב, לוויליאמס נגמר האוויר, הוא נשאר טיפה מאחוריו, וקליי רץ קדימה, סטף רץ קדימה, ולקח מין חצי פלוטר כזה, מחצי מרחק, רק רשת, ואתה ראית שהוא וורדן דאון, זאת אומרת, אאוט, שלושה שחקנים, והוא פשוט עבר אותם, הוא לא, הוא גם לא צריך יותר מאשר באמת סנטימטרים בודדים של אור יום, ושישחרר את הכדור, uncontested, זה דברים שבאמת, ג'ורדן overpowered people, לברון overkill people, זאת אומרת, העוצמה הפיזית והגופנית והאתלטיות חיפתה על ימים פחות טובים בקליעה, או על קליעה בינונית, ג'ורדן התחיל את הקריירה, לא יודע מה, 10 שנים ראשונות שלו לא היה לו כמעט זריקה יציבה, ולברון, אנחנו גם מכירים את זה, אצל קרי זה ביחד, וזה לא, הוא לא משליט עוצמה פיזית, כי אין לו את היתרון הפיזי על אף אחד בעצם, חוץ מאשר כשהוא מחליט לסבב אותם. כן, טוב, זה באמת for the ages. אני מרגיש עכשיו, את יודעת מה, אני מרגיש עכשיו שלא אכפת לי, שזה אולי שווה לסיכום, אבל זה עלה לי לראש כרגע, חשוב לי להגיד את זה, פחות אכפת לי כרגע עם גולדן סטייט, שהיא קבוצה עם המון בעיות, תכף ניגע בכמה מהן, לא אכפת לי שהם לא יקחו אליפות, כי בוסטון מאוד סימפטיים ומאומנים היטב, וקבוצה באמת עם עתיד מזהיר, אבל אני רוצה שגולדן סטייט יקחו אליפות רק מסיבה אחת פשוטה, אני כן רוצה את ההכרה המלאה בסטף קרי, בגדולה שלו, פיינלס MVP, טבעת רביעית, שישתווה ללברון, שישים אותו בפנתיאון של ביל סימונס, בטופ 5 ולא בטופ 16 או wherever he is now. זה פשוט בשבילו, באמת, זה מדהים סיפור הזה.
אני לגמרי, הוא הסיבה היחידה, זאת אומרת, אם הוא לא שם, אז זה מבחינתי, כן, שהסלטיקס יקחו, אני מאוד מאוד אוהבת את הקבוצה הזו, מתה עליהם, אבל לגמרי, אם מה שצריך זה הסטטיסטיקה של עוד טבעת והפיינלס MVP הכל כך מקודש.
לא, שיהיה מאושר, שיגמור את העונה הזאת מאושר, מגיע לו, תשמעי.
כן, שיהיה לו את זה, אני רוצה אליפות, שהוא ייקח אליפות, אני רוצה שסטיף קרי ייקח אליפות, פחות מעניינים אותי כל האחרים, אני חושב שנגיד לדרימון גרין לא מגיעה הטבעת הזו, אז אתה יודע, אבל כן, מגיע רגע שבו יש מגיע בספורט, לגמרי מגיע. כן. וזה הרגע הזה, ולכן למרות שאני רואה את המשחקים האלה, ובפעם הראשונה, אי פעם, אני מסתכל ואומרת, רגע, לטובת מי אני? אני לא לגמרי יודעת.
היה לי את זה היום.
אני לא לגמרי יודעת לטובת מי אני פה, אבל אתמול ראיתי את המשחק הזה, וככל שהוא התקרב לסיום, אמרתי, לא. קרי חייב.
אם הסלטיקס היו בדרך נס, עושים את ה-7 point play, כמו שקרה לגונסטיין במשחק, משחק 3, הם הפסידו אותו, והם היו איכשהו מתקרבים ומשווים, ואולי מנצחים בנס, זה היה עוול להופעה היסטורית, באמת.
אבל גם זה הוא דאג שלא יקרה. כלומר,
אז בואי נדבר עכשיו מה קרה באמת ברבע האחרון, כי
זה במשחקים הקודמים, שכן, שהוא לא טוב ברבע האחרון, קודם כל היסטורית זה לא נכון, זה נכון לגבי הסדרה הזו, אבל היסטורית זה לא נכון, אבל הנה הוא הגיע לרבע האחרון, במשחק שהוא תכלס משחק אליפות היה, והוא דאג,
הם לא זכו באליפות במשחק הזה, הם דאגו שהאליפות לא תברח להם במשחק הזה. זה מה שאני רוצה להגיד.
כן, אבל נגיד, אני באמת חושבת שאם היו מפסידים הסיפור הזה,
כן, אמרתי, הוא דאג שזה לא יהיה המשחק האחרון בסדרה.
מעשית זה סוג של משחק אליפות, משחק מכריע, אז והוא דאג שזה לא יקרה. הם היו, הוא החזיר אותם מפיגור, הם הרי פיגור עד 4 דקות לסיום, עדיין היו פיגור של איזה נקודה או שתיים, הוא החזיר אותם מזה, ואז הם היו ב3 הפרש, והוא קלע את השלשה הפסיכית הזאת שלו שם, מה 45 מעלות, פשוט הוא דאג שזה לא יקרה, כי, והוא באמת היה, זה נכון לגמרי מה שאמרת קודם, הוא היה מפוקס באופן של, זה חוויה חוץ גופית, הוא כאילו לא שמע את הקהל, הוא לא שמע כלום, הוא לא שמע מה קורה סביבו, זה היה הוא והכדור והסל, וזהו. זה היה מדהים לראות, זה באמת רמת זון שנדיר, נדיר, נדיר כל כך להגיע אליה.
אני באמת חושב שאם נלך אחורה בהיסטוריה, שוב, לא ראיתי משחקים משנות ה-50 וה-60, אבל משנות ה-70 אנחנו רואים משחקים והכל. אם אני מנסה לחשוב על אולי שניים בהיסטוריה שהיו מפוקסים ברמה כזאת וידעו מה קורה על המגרש בכל רגע נתון, זה אולי ברד ומייקל. זאת אומרת, אני לא יכול לחשוב, כולל לברון, כולל, זה שחקנים שבאמת היה להם מודעות מוחלטת למה קורה על המגרש ומה צריך לעשות ומה נכון לעשות ברגע מסוים. לא תמיד הם ניצחו את המשחקים האלה, אבל הריכוז הפנומנלי הזה לא רואים הרבה. אז בואי נדבר, דיברנו על השמחות ועל העושר, בואי נדבר קצת על הדברים המבאסים. את יודעת מה? לפני זה, קר, גם עושר ושמחה. כבר דיברנו על זה שקר הוא מאמן מסוג שבאמת הוא כבר בשורה הראשונה, בגיל הצעיר ובוותק היחסית, הוא בסך הכל נכנס לאמן את גולדן סטייט ב-2015, בלי שום ניסיון אימון קודם, הוא היה GM בפיניקס, אבל גם שנה-שנתיים, לפני זה הוא היה קצת פרשן, וכאילו נולד לתפקיד, זה בלתי נתפס. עכשיו כמובן, 2015, 2016, אחר כך 2017-2018, כל מה שאנחנו מכירים מכל השושלת הזאת של גולדן סטייט, אבל נדמה לי שבסדרה הזאת, בפלי אוף הזה בכלל, בסדרה הזאת, הוא מתגלה הוא מתקן את עצמו. זאת אומרת, במשחק 3, אני חושב שהוא פספס אותו, אני חושב שהוא היה כבוי, הוא נתן לדריימונד לחרב לו את המשחק לחלוטין, לדריימונד גרין, הוא לא הגיב, הוא עלה עם אותה חמישייה, אני לא חושב שהחמישייה שהוא עלה היום עם אוטו פורטר במקום לוני, זה היה הברקה גדולה מדי, הוא ניסה משהו, זה לא עבד, זה לא חשוב, אבל הוא לא התאהב בטעויות שלו, והוא הגיב נכון ומהר, כולל אגב ספסו של קליי תומפסון, אחרי שהוא החטיא כמה זריקות, והוא נתן לפול את האור הירוק, ופול הגיב נכון, הוא נתן ללוני את כל הקרדיט שמגיע לו, ולוני יש לו טונה של קרדיט עכשיו, ובעיקר הוא פשוט הוריד את דריימונד למקום שבו דריימונד צריך להיות, בשלב הזה של הקריירה שלו ושל הסדרה הזאת. קצת צניעות, אתה מדבר המון, יש לך המון קרדיט, יש לך All Defense Team, לא יודע כמה פעמים, ו-Defensive Player of the Year, וכל הדברים האלה, הסדרה הזאת אתה קטסטרופה, ומי שמשחק קטסטרופה צריך להרגיש קצת את הטעם של הספסל. איך את ראית את זה מהצד?
כן, אני חושבת שבאמת, קודם כל מה שמיוחד סטיב קר, אחד מהרבה דברים שמיוחדים בו, ואני, וזה כאדם, לא כמאמן, הוא מאוד מאוד ישר עם עצמו. זאת אומרת, הוא אמר היום בבוקר, משחק שלוש עליי, טעויות האלה היו שלי, לא נתתי ללוני מספיק זמן לשחק, וכולי, לא הגבתי כמו שצריך, משחק שלוש היה עליי. ההורדה של, ההורדה של גרין לספסל, כמו, היא, היא משהו ש... קודם כל אני חושב שהוא הגיע למסקנה שהוא לא יכול יותר לשחק, כיוון שסטף גם ככה לבד בהתקפה, הוא לא יכול לשחק עם שחקן חמישי שהוא לא קיים בהתקפה. זאת אומרת, הוא לא יכול לשחק עם סטף ועוד שלושה שחקנים, ודרימון גרין שהוא לא פקטור בכלל.
זה אפילו לא עוד שלושה, כשלוני על המגרש, אז יש לך קליעה רק מתוך הצבע. עם שני שחקנים נוספים, ששניהם לא ביכולות שחרור אוטומטיות כמו של סטף.
נכון, אז אתה באמת, הוא הגיע למסקנה שהוא באמת לא יכול לשחק עם קבוצה
שלי. שלוש על חמש, תשמעי, זה נורא קשה.
בלתי אפשרי. אז הוא הוריד אותו לספסל, האם היה כאן איזה מסר של נמאס לי מזה ששלושה ימים מדברים על הפודקאסט שלך, יכול להיות.
אני לא חושב, אני חושב שזה הייתה החלטה מקצועית, אגב, זה הוכיח את עצמו תוך שנייה. זה היה מדהים, אגב, אחר כך הוא גם עשה אופנס דיפנס חילופים, שזה היה באמת דברים שרואים באירופה.
לא רק זה, לקראת הסוף, כשהוא החזיר את גרין, הוא קיבל ממנו.
מה זאת אומרת? הוא הכריע את המשחק. הוא הכריע את המשחק בשתי פעולות ענקיות.
כן, הוא קיבל ממנו שלוש פעולות של דרימון גרין מהימים הגדולים. אז הכל הדברים האלה הסתדרו לו, אבל בעיקר, באמת כמו שאמרנו קודם, זה הצורה הנפשית שבה הוא הגיע. ראית מאמן יורד לגליצ'ים. וזה היה, עכשיו תשמע, אני לא יודע, קר הוא בוודאי כבר עכשיו אחד הגדולים. אני חושב שאנחנו נצטרך לראות אותו בקבוצה אחרת, עם סופרסטאר על קצת פחות נוח לאימון. לאמן את סטף קרי זה לזכות בלוטו. זה לא כמו לאמן את לברון ג'יימס.
אבל אמרו את זה גם על פיל ג'קסון עם מייקל ג'ורדן בזמנו.
נכון.
זה נורא קשה לאמן את הקבוצה הזאת, אני לא...
לא, אבל כן, אבל פיל ג'קסון מההתחלה... היה לו את מייקל ג'ורדן, זה לא שהוא אימן לפני זה מישהו אחר.
אגב, גם על זה היו טענות אליו, כשהוא היה, כשג'ורדן פרש, ואחר כך בשנים שהיו בלגנים בלייקרס, אז אמרו, הנה, אתם רואים, כשאין לו את קובי וצ'קיל, או ג'ורדן ופיפן, הוא במאמן פחות מבריק. זה לא כל כך...
כמה, הוא לקח 5,000 של לייקרס?
בסדר, לא, אין בעיה, אבל אני אומר, תמיד זה החיבור הזה, הרי גם על פופוביץ', אנחנו רוצים ללכת אחורה עכשיו ולהגיד לו, אוקיי, קיבלת בהתחלה את רובינסון ודנקן, אחר כך את דנקן ואת האירופים, בסדר, היה לך שחקנים גדולים.
לא, זה גם קבוצות שהוא בנה, זאת אומרת, הוא בנה לעצמו, הוא הגיע לעמדה כזו שבה הוא בונה את הקבוצה עם שחקנים שנוח לו איתם. סטיב קר הוא בערך אותו דבר, גם אם הוא ילך לקבוצה אחרת, שים אותו עכשיו בלייקרס, הוא משאיר שם את כולם, משאיר רק את לברון. אז... והוא מתחיל הכל מאפס.
נכון.
אז אני כן אשמח לראות אותו בעתיד, נבחן בתנאים שהם קצת פחות חממה, אבל...
טיפי בשקט, 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 או בניקס או בשיקגו. אני רוצה לראות את הדבר... אגב, הוא כמעט היה בניקס ב-2015, את זוכרת?
נכון.
פיל ג'קסון רצה אותו שם.
אין ויכוח בכלל על גדולתו, הוא מאמן, הוא גם מאמן של כדורסל, הוא מאמן חכם שיודע את המשחק, הוא גם מאמן של שחקנים, היכולת שלו, הוא קוצר עכשיו את הפירות של כל השנים האלה עם הווריורס, שבסוף הזה הוא מגיע לרבע האחרון, והוא אומר להול אוף פיימר שלו דריימון גרין, אתה בחוץ ברבע הזה. ואין לו בכלל בעיה עם זה, זה לא שיש כאן איזה מאבקי כוח. אני אומר ככה, אתה יושב בחוץ, וכשאתה חוזר בשתי הדקות האחרונות, אתה נותן לי
כן, גם זה לא הסיטואציה היא שדיאנדרי איתון אומר למונטי וויליאמס אני לא עולה, או סקוטי פיפן כשקוקוץ' קיבל את המהלך האחרון אני לא עולה, יש לי מיגרנה. לא, דריימון גרין, ייאמר לזכותו, גם של דריימון גרין וגם של סטיב קר, אין אגו פה.
לא, זה הבסיס, תשמע, הם היו ב... זה משחק הישרדות.
לא, אני לגמרי מסכים איתם.
זה משחק איתם. לא, אבל פה גם בא לידי ביטוי, כל השנים האלה שהיינו ביחד בשוחות.
נכון.
אוקיי? אז אתה מביא את כל זה, ואתה פשוט בשיניים לוקח את המשחק הזה ונשאר בחיים. זה היה באמת במונחים של ספורט, זה היה חיים ומוות. וראית את זה בכל שנייה בעיניים שלהם. זה היה מאוד מרשים לראות. עד הקלישאת הלב של אלופים, היא ממש התפוצצה אתמול.
רודי טומג'נוביץ'. כן, אז בואי נדבר כמה דקות על דריימונד גרין. הוא באמת שחקן, ודיברנו על זה בהתמסמסות פרטית, לא בתוך ההקלטה, בימים האחרונים עוד לפני המשחק הזה. התחושה שלי הייתה, ואני מדבר על זה עם אנשים פה ושם, הקרובים אליי ואיתך, התחושה הייתה שבוסטון חשפו במכה, במה שנקרא in a fraction, בתוך סדרה של שלושה משחקים, עכשיו זה כבר ארבעה, את כל ה-liabilities, את כל החולשות של דריימונד גרין במכה, כל מה שכאילו, איך שהוא הצליח להסתיר בגלל המבנה של הקבוצה, בגלל סטיב קר, בגלל סטף, בגלל תומסון, בגלל כל השאר, דורן, עוד אחד שצריך לדבר עליו קצת בהקשר הזה, אבל פתאום הוא אנדרסייז, ופתאום הוא לא המגן הכי טוב למגרש בכל רגע נתון מה שהיה בעבר, ופתאום הוא גם לא יכול, כל הסוויץ'ים האוטומטיים שתמיד הם יתדרו בהם, שאין לנו חולשות, אנחנו יכולים, הוא יכול לשמור על סנטר ויכול לשמור על, תמיד נחשב סוג של פוינט פורוורד או פוינט סנטר, לא, זה כבר לא עובד, הוא גם אגב כבר לא עובד את הכדור, לדעתי סטף החזיק בכדור 80%, אם לא יותר מזמן המשחק הזה, גם המסירות שלו שהיו הברקות, הם עובדים מצוין במשחק התנועה של גולדן סטייט, אבל מול הסלטיקס בסדרה הזאת, המשחק התנועה הזה קצת נעלם. זה כבר לא, זה כבר לא הטירוף הזה שכולם רצים וחוסמים ומעבירים בכל מיני בקדורס כאלה ויש לאפים. אנחנו לא רואים את זה כמעט בכלל. זה חזר לימי דורנט עם האיסוליישן של שחקן אחד, בדרך כלל קרי, אבל זה יכול להיות גם ויגינס או קליי תומסון, והם לוקחים זריקות וחיים עם התוצאה. וגרין פשוט התעדה בסיפור הזה. עכשיו, ברגע שאתה גם לא יכול לעשות סוויצ'ים או לברוח מהשחקן שלך, מה שנקרא to be on the weak side, אתה גם לא ריבאונדר כזה גודל פתאום. פתאום הריבאונדים הלכו לאיבוד. היו כמה מקרים של lack of understanding, אני לא יודע איך להגדיר את זה, הוא איבד אוריינטציה בבלוקאוט. לא רוברט וויליאם שקופץ לשמיים, שחקנים באמת, דרק ווייט לקח לו ריבאונדים מתחת לאף. זה לא מתאים לדריימונד גרין. הוא פתאום קיבל שיעור מהמציאות, out of the blue.
כן, יכול להיות שהוא הגיע לקיר, יכול להיות שהמשחק כמו שהוא היום, הוא כבר קצת ברח ממנו. אי אפשר היום לא להיות פקטור בכלל בהתקפה, אי אפשר לא לתת...
מי אמר בן סימונס וכאילו שכחנו כבר שהוא קיים?
אי אפשר לגמרי לא לתת נקודות, זה פשוט, אין היום שחקן שעולה למשחק.
אז תסביר לתת נקודות, לאיים, להעיז, הוא כבר בורח מהקיעה.
הוא אפילו לא זורק. הקטעים האלה של חוסר תשומת לב, אני חושב שזה פשוט אפקט מצטבר, שזה שהוא פשוט מוסך מבחוץ על כל כך הרבה דברים, בתוך הפלי אוף. לברון ג'יימס היה קטע שבכל פעם שהתחיל הפלי אוף, פשוט...
היה סוגר את היוזרים שלו.
היה סוגר את כל המדיה החברתית, והוא היה פשוט נעלם. כן עובד, לא עובד, לא משנה. אבל ראית מישהו שמבין מה קורה עכשיו? זו המטרה, זו העבודה, כל היתר לא חשוב. ופה אתה מדבר על שחקן שכשהוא מסיים משחק ב-12:00 בלילה, הוא חוזר למלון ומקליט פודקאסט. זה לא, אתה יודע, אני מבינה שהוא כבר, הוא די כבר חושב קדימה, אני לא יודעת כמה שנים.
הוא חתם ב-TNT, תשמעי, מה אנחנו מדברים?
כן, אני לא יודעת כמה שנים הוא עוד ישחק כדורסל. אני לא אומרת
שאני... אני לא יודע כמה שנים, אני לא חותם לך שגולדן סטייט מעריכים לו את החוזה. אני כבר לא יודע.
אי אפשר לדעת, תראה, אני עדיין לא פוסדת את זה שהוא פתאום כן יבוא למשחק אחד ויהיה דריימונד גרין, אבל כן.
תשמעי, קודם כל צריך להגיד, הסלטיק זה חיה מסוג אחר, אין הרבה כאלה בליגה, וראינו את זה גם בפלי אוף עד עכשיו.
אבל זה גמר הפלי אוף.
כן, אבל מישהו הביא אותם עד לשם, זה לגרין, יש הרבה מניות בזה. אבל אני חושב שמשהו אצלו בראש קצת, אנחנו ידענו תמיד, גם היום הוא היה קבוי על המקרה, שצריך להגיד, היום הוא כמעט לא דיבר, לא זוכר, לא, מלא טכנית, הוא לא התווכח משופטים כמעט, ולא נופף בידיים.
כי הוא שלושה ימים, אני אומרת לך שמה שעשו לו כאן בשלושת הימים האחרונים, זה משהו שלא ראיתי.
כן, כן, שראיתי את סטיבן אי סמית בכמה מופעים. מרהיבים.
כל ערוצי הספורט, זה, אתה יודע, אמרו שהוא נותן את ההופעה הכי גרועה בהיסטוריה של גמר הפלי אוף.
אגב, גם הוא אמר, על משחק 3, כמו קר, הוא אמר, עליי, אני הייתי חר.
אבל הוא גם היה רע בשניים הראשונים. הוא היה נורא בשניים הראשונים.
לא, בראשון אף אחד לא שיחק, אבל במשחק 2, הוא לא שיחק טוב, אבל הוא הדליק אותם ברמות פסיכיות. גם עם ההתפרעויות שלו. תשמעי, היה לזה חלק, אבל בסדר.
כל ההדלק, זה העניין, אבל ברגע שאתה דרימונד גרין, ומה שנשאר זה...
פרובוקציה.
אתה מדליק את החבר'ה כשאתה משחק מלוכלך, גם זה לא מאוד מחכים לך.
נכון, נכון.
והם רצחו אותו פה 3 ימים, ואולי סוף סוף זה קצת הוציא לו טיפה יוהרה מהאוזניים. הוא יכול עדיין, נגעת בנקודה מאוד מאוד נכונה, הסלטיקס הוציאו את גולדן סטייט לגמרי מהמשחק שלהם. הם לא יכולים לשחק את הדורסה לגולדן סטייטי הפואלטי שאנחנו אוהבים, זה פשוט לא קורה, ואני מניחה שזה כבר לא יקרה בסדרה הזו. מה שבאמת משאיר אותם, אם משאיר את קרי במבחן שבו כולם רצו שהוא יעמוד פעם. לבד לגמרי, לקחת לבד, לא משנה העובדה שהוא לקח אליפות לפני דורנט, אז היה נגיד את קליי שהיה די ברמה שלו, והם היו, אתה יודע, ואנשים רוצים...
לא, לא, היו גם, היו גם, היה גם בשר, היו בוגד והיה פצ'וליה והיה,
כן, בדיוק.
והיה ג'וון מגי, והיה היה, היה אפילו, איך קוראים לו שפרש ווסט, היו כוח, היה שם מסות, והם לא קיימים היום.
ועכשיו אנשים, נכון, ואנשים מאוד, אתה יודע, אנשים שרואים ספורט, לא סתם אוהבים גלדיאטורים, מלחמות גלדיאטורים וכו', אתה רוצה לראות את האחד שמנצח את הכל, נגד כל ה... וסטף קרי נמצא לא מבחירה בפוזיציה הזו עכשיו, הוא פשוט, אני חושב שאתמול נפלו לו כל הסימונים, אני חושב שאתמול הוא הבין שאם הוא לא לבד, אז זה לא יהיה.
כן.
התברר שהוא יכול לבד, יש לו ממוצע של יותר מ-30 נקודות למשחק בסדרה הזו, מול ההגנה שעשתה 4-0 על קווין דורנט.
כן,
שזה בכלל... מול ההגנה שרצחה את דורנט. ההגנה שרצחה את קווין דורנט, גדול הכישרונות, ההתקפיים, בלה בלה בלה, ההגנה הזו מולה, ולסטף קרי אין איזה קיירי אירווינג לידו שיכול לעזור לו בהתקפה. ההגנה הזו מולה, יש לו ממוצע של יותר מ-30 נקודות במשחק, בסביבות 50% מהשדה, מה
לא, שחק? לא, גם בלי עזרה של, של המושן, של, של, של רופא המקומות, של, של מרד, זה, 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 זה אייסו בתנאים הכי, הכי, שיכולים להיות נגדו בכל, בכל משחק הדורסה שלו יהיה.
לגמרי כדורסל פרטיזני, הוא פשוט, אני בכוח, אני אכנס לתוך הקיר ו...
ויפה לראות שההרואיקס פרפורמנס הזה שלו, בסוף, 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 כשאתה מחבר את כל הדברים, אם זה לוני, אם זה פול, שבמש ראו איך הוא פוחד מהמעמד, איך שהוא, איך שכל ההייפ הזה שבנו ובנו, והולך להיות דט ליינאפ ופול פארטי וכל הסיפורים האלה, הוא נחת גם הוא קצת על קרקע המציאות, ולמד לתת את ה-15 נקודות שלו בזמן נכון, וזה עזר מאוד, זאת אומרת, בלי כל מיני דברים כאלה קטנים, ויגנס כבר דיברנו, ולוני כבר דיברנו, זאת אומרת, הרבה פועלים שחורים שעושים עבודה, בשביל לעזור לסטפ איכשהו לעבור את ה-C הגבעה הזאת, וזה היה חתיכת C. אז זהו, אז עכשיו אנחנו מדברים על 2-2. וב-2-2 זה מה שנקרא, חזרנו לבייסיק, הטוב מ3, עם שני משחקים בסן פרנסיסקו, אבל צריך לזכור שלאורך כל הפלייאוף הזה, אחרי הסוויפ, של ברוקלין, בוסטון, נדמה לי ש... תקני אותי אם אני טועה, אני לא זוכר בדיוק, אבל אחרי כל משחק רע, הם חזרו עם משחק ענק. וזה מאוד מאוד קשה עכשיו לראות מה הולך להיות בשניים, בשני משחקים הבאים.
אין לה... בסטיקס אין שני הפסדים רצופים בפלייאוף הזה.
בבקשה.
אין. הם קבוצה, באמת, אם לא היה מול הפלא הזה, הם פשוט מגיע להם לקחת אליפות.
הם עוד יקרו, הם יקרו אליפויות, הם טובים מדי.
אני לא יודעת אם הפעם הם חוזרים, זאת אומרת, אני כן חושבת שהם יהיו להם שני הפסדים רצופים לראשונה בפלייאוף.
למה? אם אנחנו... את יודעת, יכול להיות שהם שניים בסבדים רצופים, אבל בכל זאת נגיע למשחק שלו.
לא, לא, בלי סיבה... לא, לא, זאת אומרת, אני חושבת שהם יפסידו...
לא, לא 3 ברציפות, אוקיי.
אין לי סיבה רציונלית, זה סתם תחושה, אני חושבת שכאילו... כל האווירה אתמול בגארדן הייתה של... וזה לא רק הייתה של אנחנו הולכים ל-3-1, היא גם נבנתה היטב, כי כמו שאמרת, באמצע הרביעי, המשחק הזה היה של בוסטון, ואני חושבת שמה שקרה שם בדקות האחרונות, היה חץ מטורף ללב. עכשיו, הסלטיקס בפלי אוף הזה, יצאו מהדברים האלה, אתה יודע, הם הפסידו משחק עלייה נגד מיאמי, ואז הלכו וניצחו בחוץ, הם יצאו מכל הדברים האלה, זו כמובן קצת חיה אחרת, גולדן סטייט, זה עדיין פתוח, אני חושבת שחזרנו לנקודת ההתחלה של, הסדרה הזו היא די פתוחה, אבל אנחנו לא רואים איך גולדן סטייט לא לוקחים אליפות. אני חושב שקצת חזרנו
לנקודה. את יודעת, כבר הייתי שם, ואחר כך הלכתי למקום אחר, ועכשיו אנחנו חצי כוח שם חזרה. אני אגיד לך מה הבעיה שלי.
זה לא שבאמת יש לנו מושג על מה אנחנו...
לא, אנחנו לא יודעים מה אנחנו מדברים. אני אמרתי 4-1 לגולדן סטייט, את אמרת 4-2 לגולדן סטייט.
אגב... אני אמרתי 4-2.
כן. את עדיין יכולה לקחת את ה... לקטוף את הקופון, את זה של המרוצוסים הזה. את הנייר, לא יודע כמה הוא ישווה, בכל אופן, אני קצת הופתעתי, כי אני מסתכל על כדורסל מספיק שנים, ושוב, זה לא המקצוע שלי, אני כבר מזמן, לצערי, כבר לא המקצוע שלי, אבל אני מחזיק מזיק קצת מבין בהכל, ויש משהו שאני לא מצליח לפענח בבוסטון, זאת אומרת, החוסר היציבות הזה, זה משהו כשאתה רואה כשהם קליקס, כשהדברים עובדים להם, איך אפשר לקלוע מול רוברט וויליאמס? איך אפשר למנוע מטייטום להגיע לסל, רק בכל רגע שהוא רוצה? איך אפשר לעמוד מול ג'לן בראון שהוא רץ ומתפרצת? אי אפשר, אין אף אחד שיכול לעשות את זה. איך אפשר לעבור את מרקוס סמארט בהגנה? No way. נכון שהספסל הוא באמת אניגמה תמיד, גרנט וויליאמס הוא אבל ופריצ'רד הוא מאוד מאוד נמוך, וטייס בכלל לא ברוטציה ולא משנה, אבל עדיין, ופתאום הם נעלמים, ואתה לא, זה נורא קשה לתפוס, למה? למה? למה טייטום לא לקח על עצמו יותר מהמשחק הזה, כי הוא זרק שתי זריקות ברבע האחרון, שתי זריקות, ולא בטוח שמשהו מהם נכנס בכלל. צעיר, אנחנו יודעים והכל, אבל שוב, סליחה, מה, גולדן סטייט היו בדיוק בגיל הזה, כשהם היו מדהימים ב-2015-2016-2017. נורא מוזר הקטע הזה עם בוסטון.
כן, אני חושב שזה בעיקר... כן, זה בעיקר חוסר ניסיון. יש להם, ברוב הזמן יש להם, אין להם בכלל זיכרון לטווח קצר, בגלל זה הם מצליחים תמיד לחזור, זאת אומרת, הם שוכחים מהמשחק הבא. אבל כן, יש להם בעיה של אחרי ניצחונות, להחזיר את עצמם לאותה מידת אינטנסיביות, זה כן. אז זה כן הגיל שלהם, אין מה לעשות, זה הגיל, אי אפשר לשוות לגולדן סטייט, במקרה הזה, זה הגיל וחוסר הניסיון של המעמד הזה, אבל זה גם כל מיני מגבלות. אני חושבת שמה שקרה במשחק השלישי, אני חושב שבכלל המפתח לחסל את בוסטון, הוא לחסל את מרקוס סמארט. ברגע שגמרת אותו, נגמר הסיפור שלהם, השניים האחרים לא ינצחו אותך. אתמול סמארט עשה נקודות זה, אבל בסוף הם נתנו לו... לזרוק לסל, הם נתנו לו לקחת את השלשות החשובות, הוא כדאי שלשות כל כך לא יציב, והוא החטיא את כל הזריקות החשובות, זה קורה בכל משחק הפסד של בוסטון, הם מפסידים כי סמארט לוקח את הזריקות הגדולות, ומחטיא...
אגב, הוא לא אשם, הוא צריך לקחת אותם כי האחרים בורחים מהזריקות האלה.
אני לא מאשמה אותו.
לא, זה פשוט כאילו, זה הזריקות שלו, אין מה לעשות.
כן, אבל זה כן תוצאה של גולדן סטייט נתנו לו תשומת לב מיוחדת אתמול, והביאו אותו לסוף המשחק גם קצת עייף וגם בלי ביטחון. עכשיו, השניים האחרים, תראה, טייטום הוא האניגמה הגדולה בעיניי, זאת אומרת, יש לך משחקים שבהם הוא נראה כמו קוואי לינארד חדש, ויש לך משחקים שבהם הוא נראה כמו עוד, אני יודעת, דווין בוקר כזה, והוא באמת האניגמה, הוא צריך לעשות את העלייה לעוד מדרגה אחת, הכישרון בוודאי שם, אני חושבת שאי אפשר, את יודע, ויגינס ישב לו אתמול בתוך הוריד, זו הייתה תצוגת הגנה פנטסטית, וקליי תומפסון, כשדיברנו על כמה דקות שבהם הוא חזר להיות שחקן ההגנה ההוא, זה היה בדיוק כשהיה לו כמה דקות על ג'יילן בראון, אז הם שחקנים נהדרים, אבל הם לא מייקל ג'ורדן, אם אתה שומר אותם היתם...
אין, אז בי מייקל ג'ורדן, אני מדבר איתך עכשיו אפילו על...
אני סתם אומרת, הם לא מייקל ג'ורדן, אבל הם לא... הם אפילו לא, בשלב הזה הם אפילו לא קלייד דרקסלר, הם אנשים שצריכים עדיין לעשות את החצי מדרגה למעלה, וזה עוד לא שם, נגיד, טייטום יש לו, זה תמיד קורה, הוא פשוט איכשהו נעלם, או שהוא נעלם לגמרי בדקות האחרונות, או שהוא מנצח משחקים לבד. ואין כזה באמצע.
אגב, הוא גם לא מנצח את המשחקים לבד בהימסלף. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על המשחונות הגדולים לכורך הפלאוף הזה, או שהוא היה טוב לאורך כל המשחק במנות קצובות, אבל זה לא שהיא took over the game. זאת אומרת, אני לא זוכר המצב שבו ברבע הרביעי הוא פתאום השתלט על המשחק. לא, זה לא קרה. אגב, גם במשחק שבע עם מיאמי, הם כולם נעלמו, הרי היה להם יתרון של איזה 13 נקודות, 3 דקות לסוף, ואף אחד לא קלה שם, ואם לא ג'ימי בטלר לא עומד על הרגליים, השלושה הזאת נכנסת, ואנחנו משחקים עכשיו 4-0 של גולדן סטייט על מיאמי, אבל נניח רגע לסיפור הזה, אני, גם הניצחון שלו על ברוקלין, הניצחון המדהים במשחק הראשון עם הלאפ, זה היה פעולה, הפעולות שלפני זה היו בכלל של ג'לן בראון, לא היו שלו. הוא לא לוקח על עצמו, הוא לא משתלט על משחקים בדקות המכריעות, זה לא קורה לו עדיין, לא בפלייאוף.
זה נכון, עדיין אין לו את עדיין
אין לו את הקילינג אינסטינקט, ואתה יודעת מה, חסר לו קצת רוע. לקילרים האמיתיים, להוציא סטף קרי שהוא מסוג אחר, אבל היום הוא הראה קצת לא רוע, כי הוא לא בנוי לזה, אבל הוא הראה נחישות של הרעים, אבל כשאנחנו מסתכלים על אלה שלקחו משחקים והשתלטו עליהם, אתה צריך הרבה יותר רצח בעיניים, וטייטום הוא, אני השוויתי אותו לברישניקוב, הוא רקדן בלט, יש לו תנועת דגליים מדהימה, אבל זה לא משהו שכרגע אתה אומר לוקח חליפות, לא בפורמט הזה.
אבל אולי זה, קודם כל אני חושב שיש סיכוי שהוא יבוא, זה חלק
מה... ברור שיכול להיות,
עדיין. כן, הוא בחור בן 24, זה חלק מהלרנינג...
לא, זה יגיע.
אני מניחה שהוא, אם הוא מפסידים את האליפות בשנה הזו, הוא ילך הביתה וילמד...
לא, הוא יהיה יותר טוב, והם יקחו אליפויות, אני, זה אין לי ספק בכל.
הוא בטוח שהוא יהיה...
למרות שהליגה תתחזק בשנה הבאה. גם המזרח וגם המערב, יש כמה דברים שמתפתחים מאוד יפה.
הכל יהיה, כל שנה הליגה הזו יותר קשה. כל שנה הליגה הזו יותר קשה. וזה גם הסיבה שהיא גם כל כך מאוזנת, ולכן החלונות הזדמנויות האלה הם מצטמצמים כל הזמן. אתה יכול להגיע לגמר הפלייאוף ולהפסיד, ואז אתה אומר, אוקיי, אנחנו מספיק טובים, אנחנו נוכל לעשות את זה גם בשנה הבאה. אף אחד לא מבטיח לך את זה.
The window, אנחנו מדברים על זה כל הזמן.
The window הוא כזה צר, והוא נהיה יותר ויותר צר עם כל שנה שעוברת.
אני מסכים.
בגלל זה יש פה כל שנה אלופה אחרת.
ובגלל זה קווין דורנט אידיוט, אבל זה באמת דיון אחר. בדרך שהוא מחלקל את הקריירה שלו, זה באמת, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל נשאיר לדריימונד גרין להתעסק עם קווין דורנט, רק הערה באמת בקטע הזה, כי אנשים אולי לא כך יודעים, הם לא כל מאזינינו, פריקים עד כדי כך, פשוט לדריימונד גרין יש פודקאסט שהוא מבלבל את המוח כל הזמן, ויש לו, הוא מופיע בכל מיני, הוא חתם, החתימו אותו, לא יודע מה המשמעות שזה, ב-TNT להיות חלק מהצוות פרשנות שלו, זה גם כן דברים שנורא מוזרים, שמחתימים שחקנים פעילים על חוזי פרשנות, לא יודע, אבל יש לו אובססיה עם קווין דורנט, הם התחילו הרי לריב כבר אז בסדרת הגמר, כשהוא אמר לו, I'm out, והוא אמר לו, תלך, ולקחנו בלעדיך אליפות, ולקחנו פה, ולקחנו שם, ודורנט בטח הולך anyway, אבל הם כל הזמן אחד בתוך הראש של השני, וכולל מסיבות עיתונאים של אחרי משחקים, הפסד או ניצחון, דברים אחרים נגידו לדבר על עצמו, על הקבוצה, על סטף, על תומסון, על מה צריך להשתפר, מה היה לא טוב, לא, קווין דורנט עשה ככה, מה יש לך? מה אתה תינוק? מה זה השטות הזאת?
אבל זו בדיוק הגישה שבגללה קווין דורנט נמצא איפה שהוא נמצא, עם ההחלטות שלו, וגם הסיבה שבגללה, גם אם הווריורס ייקחו אליפות, גרין יוצא מהפלייאוף הזה עם מוניטין פגום מאוד מאוד, פגומים.
כן.
פגומים מאוד 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 מאוד. כי הם מתעסקים בשטויות, ואתה מעולם לא ראית את סטף קרי מתעסק בכל התשקושים האלה שמחוץ למגרש, פשוט לא מתעסק בזה.
אגב, כשג'ורדן כן התעסק עם דברים כאלה, זה היה רק בשביל להכניס את האחרים למצוקה, זאת אומרת, הוא היה כל כך ערמומי, ונכנס לראש של שחקנים אחרים, בדרך כלל גם בלי להזכיר את השמות שלהם, בשביל לבוא מחרת על המגרש ולתת להם, להכניס להם מתחת אותה חגורה בדיוק. אצל דרמון אני לא רואה מה הוא משיג בזה.
הוא לא משיג בזה, לא, הוא לא משיג בזה כלום, זה הכל האגו שלו וכולי. גם את מי הוא בדיוק, אתה לא זורק לסל, את מי בדיוק אתה מנסה לעורר מסביבך, קודם תשחק אתה בעצמך, אין פה, זה לא, אין פה השוואה בכלל. שיהיו בריאים, אתה יודע,
טובים. טוב, אז זהו, אנחנו נתחיל לסכם.
יש לנו מוצרט מול העיניים, מוצרט, אנחנו רואים מוצרט.
ללא ספק, ללא ספק.
אז כל הספורט,
והיסטורי.
אז כל המלחינים הבינוניים האלה שיריבו לך
למשל. כן. תהיה אחת ככה לקראת סיום ולקראת המשך סדרת הגמר, ויש לנו עכשיו מה, 3 ימים להתבחבש עד שזה חוזר לסן פרנסיסקו. התהיה היחידה שלי זה האם סטף יכול, עד עכשיו הוא לא הוריד הילוך, למרות פציעות, למרות מכות, למרות הלואוד המטורף שיש עליו, האם אפשר לצפות לעוד משחק, 2 או 3, זאת אומרת, 2 לפחות, ברמה הזאת, כי בלעדיו, או בלי, בלעדיו, בקרוב לרמה שהוא היה היום, אני לא רואה איך גודנס דמר צריכים לנצח. אין להם מספיק עניין.
אני חושב שבבית, קודם כל היומיים מנוחה יעזרו לו מאוד, אני חושב שבבית הוא יקבל קצת יותר עזרה, אני חושב שגם ויגינס וגם פול קולים הרבה יותר טוב בבית, יכול להיות שקליי תומסון פתאום מתפוצץ, אתה יודע, אתה
משחק... לא, הוא לא היה רע היום, אני חייב להגיד.
לא, לא, התפוצץ התקפית. לא, התפוצץ התקפית.
לא, 10 נקודות, זה לא דבר נורא.
לא, לא, התפוצץ התקפית כמו שאנחנו...
כן, 30 ומעלה, אוקיי.
30. יכול להיות שזה יקרה, אני לא פוסדת את זה, הוא נראה
פיזית... לא, זה יכול לקרות, זה יכול לקרות.
פיזית הוא נראה בריא, הוא נראה סבבה, הוא לא נראה מוגבל בשום צורה. אז יכול להיות שגם זה יקרה, אני חושב שבבית יהיה לו קצת יותר קל, הוא יקבל יותר עזרה. אז זה בוודאי יעזור לו. אני לא חושבת ש... אני לא חושבת ששתי הקבוצות רוצה להגיע למשחק 7, אני לא חושבת שבוסטון מאמינים שיכולו לנצח בסן פרנסיסקו.
ציפי, אף אחד לא רוצה להגיע למשחק
7. ומצד שני, אני לא חושבת שגולדן סטייט רוצים להיפגש מול הבולדוגים האלה במשחק 1 שבו הכל יכול לקרות.
ברור שלא.
אז כל זה, משחק 5 הוא תמיד נחשב למשחק הכי חשוב בכל סדרה. וזה הופך את משחק 5 הספציפי הזה לעוד יותר חשוב, עוד יותר חשוב. אני חושבת שהמנצחת במשחק הזה פשוט לוקחת אליפות.
תראי, סטטיסטית ומספרית היסטורית, ככה זה עובד, אבל כבר היינו, דווקא עם גולדן סטייט היינו, הם היו ב-3-1 והפסידו במשחק 7, אז לכי תדעי, בבית, כן, בבית. אז אתה יודע, אתה צריך להיזהר עם be careful what you wish for.
אין לברון צ'יימס בצד השני, הם לא יפים.
זה נכון, אבל גם אין דריימונד גרין בצד ההוא, אתה יודע, בפורמט שלו הנוכחי. מה אני אגיד לך, זאת הייתה חוויה באמת נדירה מה שראינו, אני מקווה לראות עוד כמה הצגות כאלה, 2 לפחות, ומה אני אגיד לך, טוב שהתפנית, היה לי כיף כרגיל, ואני משוכנע שגם 2-3 מהעוקבים המסורים שלנו יסכימו איתי שהיה כיף. תודה ציפי, נהיה בקשר.
תודה, תודה.
יאללה, ביי.